בעזרת השם אנחנו נעסוק בחודש חשוון, שם יחוד קודשה ויחוד שכינתה. בשונה משאר השנים אנחנו לא נעסוק לא במזלות ולא בדברים, אלא באחד מהעקרונות הפנימיים לדעתי של החודש. כמובן שבשביל זה נעזר בצירוף של שם הוויה. צירוף שם הוויה, ברוך הוא המופיע בחודש חשבן, הוא ו-ה-ה-יוד. יוצא מראשי תיבות הפסוקים בפרשת כי תבוא. כתבתי הפסוקים כי זה שני פסוקים. זה מוזר מאוד. כלומר, יש לנו פה צירוף שיוצא משני פסוקים שונים. בפרשת כי תבוא, דברים כ"ו, ט"ו וט"ז. ודבש היום הזה השם. ראשי תיבות ו-ה-ה-יוד. אלא שראשי תיבות אלו נלקחו משני פסוקים שונים. ולכן מן הראוי הוא להזכיר גם את הפסוק הקודם. השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, נקודה, היום הזה, אדוני אלוהיך, מצווך לעשות את החוקים האלה, ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מוזר מאוד ששם הוויה של הצירוף של החודש יוצא משני פסוקים שונים. מה הקשר? כאילו חכמים לא מצאו צירוף כזה בתורה, והלכו לחפש איפה שרק יכלו, והוציאו צירוף כזה. זהו, הצירופים האלה מופיעים בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו. כמובן שכשאברהם אבינו כותב את ספר יצירה אין עדיין תורה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, כן, איך בדיוק זה הופיע הדבר הזה. אז זה דבר שצריך בירור בפני עצמו, אנחנו לא נעשה את זה היום, אבל השאלה במקומה. זאת אומרת שיש לנו פה צירוף מאוד מוזר, שגם זה לא מובן, כן, הוא דבש, היום, הזה, השם. כמובן שעכשיו כשרואים את שני הפסוקים בשילוב ובצירוף ובסמיכות, אז אפשר להבין קצת יותר. בכל זאת זה נראה מוזר. שבת מברכים, שלפני ראש חודש חשבן, היא בדרך כלל שבת בראשית. כמו שהיה שבת. זאת אומרת, השבת שעברה, ברכנו את החודש, הכרזנו על ראש חודש שיחול בימי שלישי ורביעי הבאים. למה? מה הקשר בעצם בין פרשת בראשית שאנחנו מברכים את החודש, את חודש חשבן, לבין החודש עצמו, לחודש חשבן? אז הנה התשובה. פרשת בריאת העולם מלווה ברעיון מקביל. ההבדלה. כלומר, יש רעיון שנמצא במקביל, כאילו חופף על כל ספר בראשית, ובמיוחד על פרשת בראשית, והנושא הזה הוא נושא מרכזי ועיקרי, והוא ההבדלה. מה בדיוק מבדילים, מה בדיוק מובדל כאן, ובמה התורה עוסקת. הבריאה היא יציאה מן האחד אל עולם הריבוי. זה כבר ראינו כמה וכמה פעמים. זאת אומרת שכל העניין של הבריאה זה לצאת בעצם מן האחדות אל הריבוי. הכלל בעצם מתפרט, הוא לא מאבד את כלליותו, רק שהוא מתגלה בצורה של זרועות. אז הכלל מתפרט, הוא מוליד אין ספור הבדלות. הבדלת האור מן החושך, הבדלה בין המים העליונים לבין המים התחתונים על ידי הרקיע, הבדלת המים עצמם בסוד כדי לגלות את היבשה, הבדלת הצומח מן האפר בארץ עצמה, הבדלה בין מה שהיה תחילה שני המאורות הגדולים, לשמש לממשלת היום ולירח לממשלת הלילה, האדמה עצמה הבדילה בין נפש חיה לבין כל מה שנשאר דומם וצומח. זאת אומרת, גם בתוך ההבדלות האלה יש הבדלות נוספות, מדרגות נוספות, בין מדרגות למדרגות. וההבדלה נוספת בהופעת האדם ביחס לכל שאר הברואים. זאת אומרת שבסופו של דבר האדם מופיע והוא מובדל בין שאר הברואים. ובאדם עצמו נעשה הבדלה בין הגוף שנוצר מן האפר, מאפר האדמה, לבין הנשמה שקיבל מלמעלה. זאת אומרת שאנחנו רואים, וזה רק חלק, כן? לא רציתי להוסיף עוד, יש מלא הבדלות, וגם בתוך הפרטים שכבר ציינתי כאן, יש הבדלות בתוך ההבדלות. ממש כאילו שהדבר, הנושא המרכזי כאן זה הבדלה. והנה, כל הבדלה עושה בירור. זה העניין של ההבדלה. בין החלק העליון המכונה אור, לבין החלק התחתון המכונה חושך. כלומר, חושך ואור זה לא רק מאורות, זה פשוט כל חלק עליון שמאיר, לצורך העניין נשמה, או חלק עליון, מה שאנחנו קוראים בתורת הסוד מוחין, לבין חלק תחתון שנקרא גוף, או מה שאנחנו מכנים בתורת הסוד מידות או ספירות תחתונות, זין תחתונות. אז זה נקרא אור וחושך. אלא, שתכלית ההבדלה אינה להפריד בין המדרגות השונות של החיים, אלא עד רבה, כדי לבנות ביניהן מערכת שלמה של השפעה וקבלה. זאת אומרת שכל מה שאנחנו בעצם מבדילים, זה לדבר אחד, זה ליסוד אחד, זה לסיבה אחת מרכזית, והיא כדי שנבנה מערכת של נותן, של משפיע ושל מקבל. אם אין מערכת כפולה כזאת, אנחנו לא יכולים לקיים את העולם. זאת אומרת שכל ההבדלות באו רק כדי לבנות וליצור את המערכת הספציפית הזאת שעכשיו דיברתי עליה. זאת אומרת מערכת של נתינה וקבלה. אם לא הייתה מערכת כזאת, היינו מבדילים חד ושלום בין המדרגות, וההבדלה הייתה הופכת להיות בעצם הפרדה טוטלית, ובהפרדה טוטלית אין כבר קשר בין העליון לבין התחתון, אז בעצם שניהם בגדר של מתים. גם אם העליון לא מת, אבל עצם זה שהוא לא יכול להתגלות בלי התחתון, אין לו משמעות. והתחתון כמובן, בלי קבלה מן העליונים, אין לו בכלל חיות. ולכן אור וחושך, זה בעצם סוגיה מאוד מורכבת, שצריך לתת את הדעת עליה, ולהבין שכל מולקולה של חושך היא בעצם כלי. לגילוי החלק העליון שנקרא אור. אז האור בעצם אמור למלא את חלקי החושך. ככה זה עובד. כלומר, בעצם החושך הוא רק כלי לצורך גילוי של משהו. וכל חושך, לא חשוב איזה. זאת אומרת, כל גוף, כל מדרגה נמוכה, אינה באה אלא כדי לגלות מדרגה עליונה. הגוף בא לגלות את הרוח. האישה בא לגלות את האיש. העולם בא לגלות את האלוהות. החושך בא לגלות את האור. ולכן כל הכלים התחתונים הם רק בשביל העניין הזה. ואיך הם נוצרו? על ידי הבדלה. הבדלה מהאור עצמו, הרי הכל אור בשורש. כדי שהאור יהפוך להיות בעצם כלי, אז מתרחקים יותר ויותר מהאור, עד שהאור עצמו כבר לא יכול יותר מדי להתרחק, כי הוא מאבד כבר את אישיותו, את זהותו. ולכן החלק שנשאר אור נשאר אור, והחלק שכבר התרחק יותר מדי, הופך להיות כלי. אבל הכל אור בסוף, הכל אור בהתחלה. רק שיש אור זך יותר ואור עבה יותר. אז גם החושך הוא בעצם אור. רק שהוא חושך ביחס למי שלא משיג את מה שהוא צריך לקבל, בגלל שהכלי הזה כן, לא מובן ולא ידוע. אז כל פעם שאתם מדברים על חושך, אתם בעצם בונים כלי, שבתוך הכלי הזה ניתן לגלות את האור, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שאין אור, אלא דווקא דרך הכלי הזה. לת נהורה, אלא מגו חשוכה.
לאור הגנוז, יש גם חושך גנוז?
אז האור הגנוז הוא בעצם גנוז. אז מה זה גנוז?
חושך.
חושך. אז אם הוא גנוז, אז הוא עדיין לא מובן. אתה לא יכול לתפוס ולאחוז באור הזה כל עוד והוא גנוז. אז מבחינתך, כל זמן שהוא גנוז הוא נקרא חושך. בזמן שהוא מופיע, אז הוא כבר לא חושך. אבל יהיה חושך אחר, כן, יחסי. תמיד ביחס לאור יש חושך. לא חשוב באיזו מדרגה. וכל מדרגה תחתונה צריכה להתבטל ולקבל מן המדרגה הגדולה ממנה בענבה וברצון להשתלם. כלומר, אם אין יכולת בכלי להבין שהוא כלי ביחס לאור, אז הכלי הזה אף פעם לא יקבל. הוא גם לא יהיה בתכונה של מקבל, ולכן הוא לא יכול להשתלם. כלומר, מי שבמנגנון של גאווה לא יכול לתת שום דבר, וגם לא יכול לקבל שום דבר. כי גם הנתינה שלו לא נכונה, כי הוא בעצם לא מתייחס לכלי, הוא רק חושב על עצמו. וככלי, בכלל, אם יש לו גאווה לקבל, אז הוא לא יכול לקבל, כי הוא בעצם במקום להיות כאור, הוא כמור. זאת אומרת שבעצם אי אפשר שלא להתבטל ביחס למדרגה שהיא עליונה. ולכן, גם בין החברים, צריך לדעת את המקום של כל אחד ואחד, ולתפוס את מקומו ולשמור את מקומו. וכשאני נמצא, למשל, ביחס לרבותיי, אני יודע שתורתם גדולה מתורתי, לכן באופן אוטומטי, כן, אינטואיטיבי, אני מתבטל באותו רגע לתורתם. כי שם אני יכול לקבל. ואז אני הופך להיות משפיע ביחס לכלי אחר. ואותה מעלה עצמה תהיה אף היא בגדר אור, כלומר גם החושך ביחס למדרגה אחרת הוא בעצמו אור, ביחס למדרגה נמוכה, יש פה טעות, לא חשוב, יש כמה טעויות, אני מתקן אחר כך ממנה, וכן על זה הדרך בכל הבניין. אז אור וחושך, תמיד, 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 יש להם איזה בניין משותף, כפול, שצריך להבין את הבניין הזה, איך הוא בנוי. תהליך הבריאה מתבטא כאמור ביציאה מן האחדות המקורית אל הריבוי. והתכלית היא, בשביל מה יצאנו? לשוב. אבל מה זה לשוב? אז הרבה אנשים חושבים, כמו תשובה, זה לחזור לאור שממנו יצאנו. זו טעות. זה לא צריך לחזור לאור. אלא יצאתי כדי להביא את האור למקום שאני נמצא בו. אני לא צריך לחזור. זאת אומרת שיש בעצם עניין של לשוב ולגלות את אותו מקור אחדותי בקומת הריבוי. ולכן כל מי שלא מבין את התשובה בצורה כזאת, באופן כזה, מה קורה לו? התשובה שלו מתבטאת בצורה של העלמות. בצורה של אובדן חיים. שזה בעצם מילה נרדפת לעצבות, לדיכאון, לכיבוי. כן, האדם קבה, נעלם, בגלל שהוא עושה תשובה. זה לא נכון. התשובה שלך לא נכונה. אתה פשוט נעלם ונבלע באור שממנו יצאת. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שכיוון שיצאת, שהמגמה הייתה שתצא, אז תגלה. את האור בעולם הזה שהוא למטה שנקרא חושך לצורך העניין. והוא סוד תיקון העולם. זה התיקון. זאת אומרת, למלא את כל חלקי החושך, למלא את כל מולקולות החושך בניצוצות של אור. ההבדלה מולידה ריחוק. אני חוזר להבדלה. כל הבדלה מולידה ריחוק בין שני חלקים שהיו מאוחדים בהתחלה. ולכן כל הבדלה מולידה געגוע. אצל אותם חלקים לשוב ולהתאחד כבתחילה. בסדר? זאת אומרת, אם יצאתי בעצם, יש בניין של רצון לשוב ולהתאחד. עכשיו, איך אני מתאחד? הצורה הלא נכונה של הייחוד, זה שבעצם האישה תחזור אל הגבר. זה לא מה שקורה. הגבר צריך להשפיע על האישה. והיא מתבטלת, לא כדי להתבטל ולהיעלם, זה בדיוק מה שקורה לאנשים שמתבטלים ובסוף הם הופכים להיות עצובים כאלה, אלא שהביטול הוא ביטול כדי לקבל. ולכן הוא הולך, זה הגבר שמחפש את האישה ומוצא אותה, לא שהיא חוזרת אליו, הוא בעצם הולך אליה. בסופו של דבר הם מתאחדים, אבל זה בכיוון הזה. אנחנו לא חוזרים אל האלוהות, אלא האלוהות נשפעת בעולמנו. בהבדלת המים העליונים...
מה זה אומר שהוא הולך אליה?
הוא הולך אליה, זאת אומרת, האיש הוא מחזר, אישה לא מחזרת. לכן הוא מוצא אותה. הוא צריך שני עדים. היא לא מחפשת. גם אם היא מחפשת, היא מחפשת שהוא ימצא אותה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הוא צריך לחזר אחריה, לא היא צריכה לחזר אחריו. אז כשהוא מחזר אחריה, ככה זה הטבע של העולם, שהגבר מחזר אחרי האישה, זאת אומרת שהאור יורד אל כיוון הלילה ומאיר, ולכן הגבר צריך להעשיר את אשתו. וזה מה שאנחנו כותבים באקט הזה של החתונה שנקרא כתובה. כלומר, אני נותן לאישה, אם תשימו לב, האישה לא מחויבת בשום דבר בכתובה, והגבר מתחייב בכל מה שכתוב שם. זאת אומרת שהגישה היא תמיד ממעלה למטה, מן הנותן למקבל. המקבל רק יש לו תשוקה, רק רצון לקבל, הוא הופך להיות כלי קיבול, ואז זה מזמין בעצם את הנותן להשפיע בצורה ראויה לאותו מקבל. ככל שהכלי הוא מקבל יותר, יש לו תכונה של קבלה יותר בנויה, ככה האור בעצם יותר מתגלה. אז בעולמנו שאנחנו בעצם המקבלים, ביחס לאור אינסוף, ככל שנהיה יותר בקבלה, ככל שנלמד יותר קבלה, כלומר איך לקבל, ככה נהיה יותר ראויים שהאור בעצם יעבור דרכנו, ודרכנו ימשיך. אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא עולים למעלה, לא חוזרים לשום מקום. זה נקרא תשובה. תשובה של הבורא לעולמו. בהבדלת המים העליונים מן המים התחתונים בחו האחרונים. המים התחתונים בחו וביקשו. גם ענן בעינן למהווה כמה מלכה. גם אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. מה זה אומר? זו שאלה של המים התחתונים ביחס למים העליונים, נכון? כתוב היבדל בין המים אשר מתחת הרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע. למה בוכים המים שלמטה? כי הם חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא רק למעלה. זאת הבעיה שלנו. כמו שהמלאכים שואלים, אנחנו אומרים את זה בקדושה, בקטר יתנו לך, כן, איה מקום כבודו להעריצו? מה? המלאכים לא יודעים איפה הוא נמצא כדי להעריץ אותו? אתם כל הזמן רוצים להתקרב למלאכים כדי לראות את המלך במרכאות. והמלאכים בעצמם שואלים, איפה הוא? אז מה קורה כאן? אז כאן צריך להבין את המושגים. מה זה מים עליונים ומה זה מים תחתונים? זה בדיוק על אותו משקל של מה שאמרנו קודם. מים עליונים זה בעצם נתינה, זה כמו אור עליון, ומים תחתונים זה תשוקה, זה רצון להתמלא. אז כיוון שהמים העליונים, ככה חושבים המים התחתונים, הם קרובים למלך כי הוא למעלה. אז גם אנחנו רוצים להיות קרובים למלך, ומרכאות, רדו אלינו. תתגשמו, איך מתגשמים? יורד גשם. זה נקרא להתגשם. זאת אומרת שהמים העליונים יורדים ומתחברים למים התחתונים, וזה נקרא בתחילת מסכת תענית זיווג שמיים וארץ. אז מה עשו בעצם המים התחתונים? ביקשו. מה הם ביקשו? בקשתם היא עשיית כלי. עצם זה שאתה מבקש את הכלי. למה אומרים לנו חכמים שחשוב לבקש כל יום פרנסה מהקדוש ברוך הוא? לא בגלל שאתה שוכח שהוא הנותן, אלא ברגע שאתה מקבל, אתה עושה את עצמך כלי. שוב פעם. ואז הוא יכול לתת לך. אם אין כלי, אתה מבקש קודם כל. אם אתה לא מבקש, אין כלי. אצלנו הבקשה זה רצון להתמלא. מה זה אומר? בקשה. כשאני מבקש משהו, אני בעצם חופר את עצמי. אני עושה את עצמי, כן, כאור. כן, כדי לקבל משהו מלמעלה. אבל אם אין בקשה, אז אין בעצם בקש, אז אין בעצם שורש שיכול למלא אותי. ולכן כל בקשה, כל שאלה, היא בעצם כלי. ברגע שאני שואל, אני עושה כלי.
אז מה קורה כשבן אדם לא מבקש, אבל
מקבל? הוא מבקש. הוא מבקש מבחינה פנימית. הוא בעצם בנוי, יש לו תשוקות לקבל. לא בהכרח אני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא. לא. אדם שרץ כל הזמן ורוצה ודואג ומחפש, זה כלי. אז הכלי שלו הוא בצורה כזאת, אבל אנחנו כאן לומדים ללמוד לעשות כלים נורמליים, טובים. הכלים הנורמליים זה לבקש מהקדוש ברוך הוא.
מה הם מלמטה? גם עולים, לא רק יורדים, מתעדים.
אז זהו, זה מה שקורה. מה זאת אומרת מתעדים? הם מתעדים, הם מתעדים כדי לחזור. הם לא מתעדים כדי להיעלם. הם לא נעלמים למעלה. שום דבר לא נשאר למעלה. כלומר, תמיד, 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 גם כשיש עלייה, זה עלייה לצורך ירידה. אתם מבינים מה אני אומר פה? זה אף פעם לא ירידה לצורך עלייה. זה תמיד עלייה לצורך ירידה. כמו המלאכים בסולם יעקב, מלאכי אלוהים, עולים ויורדים. מה, התורה לא יכולה לומר יורדים ועולים? למה זה בצורה הזאת דווקא? בסדר הזה דווקא? כי זה המנגנון, זאת המגמה. ואם אתה שוכח לרגע אחד את המגמה, אז שוב פעם אתה נעלם בעליונים בשמיים. זה לא מעניין אף אחד. אלא?
יש לי איזו סתירה בין העניין הזה של התשוקה, שזה בעצם פעולה נוקבית.
כן.
לבין מה שאמרנו קודם, שהפעולה היא זכרית בעצם כלפי הנקבה ולא פעולה של הנקבה כלפי הזכר.
נכון.
אבל בתשוקה, עצם התשוקה היא פעולה נוקבית.
נכון.
שמעוררת את הזכר.
נכון, נכון. אבל מה היא עושה? היא לא מתבטלת.
זה עושה הזכר כאילו מחפש כלי לתת.
נכון. הוא מחפש. הוא מחפש במנגנות שלו, ברעיון ההשפעה שלו. כשהוא רואה שיש כלי קיבול, אז הוא נמשך. פשוט הוא הולך לשם.
אוקיי, אז העניין הזה של החיזור של הזכר כלפי הנקבה, הוא צריך לעשות מהנקבה, כדי לאפשר לזכר
לחזור. על זה נאמר בבראשית, ואל אישך תשוקתך שלך. האישה משתוקקת. וברגע שהיא משתוקקת, היא בעצם עושה כלי, והוא, כיוון שיש לו מנגנון טבעי של נתינה, אז פשוט הוא מוצא עכשיו מקום להשפיע בו. והוא לא מרגיש אונס, שהוא בעצם אנס.
גם בכללה.
שמה?
של
חווה, בגלל, בגלל שיש המשך, והוא ימשול בך.
אז
הימשול בך, זאת אומרת, מה זאת אומרת והוא ימשול בך? למה צריך שתהיה ממשלה? כי בעצם יש עכשיו ירידת מדרגה. את לא ידעת לשמור על המקום, אז עכשיו החלק הנוקבי ייבדל, ואני לא אומר יתנתק, ייבדל מהחלק הזכרי, כדי שעכשיו תהיה בעצם יהיה חיפוש ביניהם. ובעצם זה מה שקורה, הם מעמידים את האישה מול האיש, ברגע שמנסרים ביניהם, שהקדוש ברוך הוא מפריד ביניהם, כדי לחבר, בעצם זאת הפרדה, אבל זאת לא הפרדה, זאת הבדלה, כדי להגיש אותה מולו, ועכשיו הוא אומר, זאת הפעם, עצם מהעצמיים, בשר מבשרי, לזאת עיקר אישה. אני רוצה לחזור אליה.
ומקביל למה שקרה עם הלבנה,
זה... אותו דבר, לכן הזכרתי את זה בהתחלה.
הלכת היה
ביטלין. יפה, זאת אומרת שיש בעצם כאן מנגנון של מהלך כללי אלוהי, שבכוונה תחילה הקדוש ברוך הוא, מבדיל בין חלקים לחלקים כדי לברוא כלים.
וזה בעצם גם מה שהסברת בהתחלה בריאת העולם מבחינת
הצמצום. זה הצמצום. הצמצום זה בעצם בריאת נקבה. זה השורש לכל הכלים. בעצם יש איזה מין מנגנון שנמשך מתוך הצמצום הזה אל תוך החיים הפרטיים אחרי זה של כל אחד ואחד. החטא זה לא חטא כמו שאנחנו מגדירים אותו. חטא זה בעצם החטאה של הרעיון הכללי של הדבר הזה. כלומר, אם אני מתרחק יתר על המידה ממה שאמור להתרחק, יש כבר בעצם החטאה, יש כבר יציאה מהגבול. תמיד צריך להיזהר לא לצאת מהגבולות. זה העניין שלנו. למשל, בפרשת השבוע, אנחנו רואים שבני דור המבול חטאו. אבל במה הם חטאו? במלא חטאים. מה אומרת הגמרא? לא נגזר דינם אלא על הגזל. למה? מה, הם לא חטאו מלא חטאים? למה על הגזל? כי בגזל רוצים להמחיש לך שיצאת מהגבול של עצמך והלכת לגבול של השני ולקחת משהו שלא שייך לך. איבדת את הגבול. ברגע שאיבדת את המידה, זה כבר נקרא החטאה. אז גם לחלל הצמצום יש בעצם מידה, יש שיעור. ולצאת מהשיעור הזה, זה כבר בעצם חז ושלום ללכת לאיבוד, ומה שקוראים בתורת הסוד חייב קרב. שזה מאוד חמור, כי כאילו קורטים, זה כבר לא הבדלה. בסדר? למרות שגם שם יש תיקון בסופו של דבר.
נותר עם הבדלה ונותר עם הפרדה.
אין הפרדה.
על בין איש איש על הפרדה?
לא. זה הבדלה. איפה ראית הפרדה?
כי זה נפרד.
לא. לא.
למה?
קודש וחול זה נפרד?
לא.
למה? מה ההבדל?
זה אותו...
לא, הנה, אתמול היה שבת, עכשיו יום ראשון. מה? זה לא אותו יום?
אתה לא יכול להפחיד בזמן, אתה יכול להפחיד בין גוף של אישה לגוף של...
לא, אתה לא, אתה לא מפחיד.
אז מה יש לך במים? אין אף אחד במים.
אין, ויבדל, ויבדל. המילה הפרדה לא מופיעה.
זה לא נמצא באותו מקום.
זה לא משנה. זאת הבדלה של שתי מדרגות שרוצות לחזור אל מדרגה שהן אחדות. ולכן זה נקרא הבדלה. אם זה היה הפרדה, זה כאילו מניח שאין אפשרות להתחבר. הפרדת.
הפרדה אין אפשרות.
זהו, זה נקרא הפירוד, חז ושלום. על מה דפירוד הזה, הדבר הכי חמור. זה החטא. החטא זה ליפול מההפרדה אל מההבדלה אל הפרדה.
הגוי מופחד?
הוא מובדל. אשר הבדילנו מן הגויים.
אז זה רק הבדלות.
רק הבדלות.
יש אפשרות להתחבר.
בוודאי.
לא רוצים את החיבור.
למה לא רוצים?
אנחנו עושים גבולות כדי לא להתחדר.
להפך, אתה עושה גבולות כדי לשמור על הייחודיות שלך, אבל עם הרצון להשקיע על השני. זה לא סותר. זהירות. כי אם אתה מאבד את הזהות של עצמך, אז מה יעזור לך להתחבר עם השני? אתה כבר נטמע. אור וחושך משמשים בעירבוביה, אנחנו לא רוצים את זה. אני רוצה שתשמור על הזהות שלך, שאני אשמור על הזהות שלי, ואז אנחנו מתחברים. ואז יש לי מה לתת לך, ויש לך מה לתת לי. זאת ההבדלה האמיתית.
אז מתי יש הפרדה?
אין הפרדה.
בעולם אין הפרדה.
אין, רק מי שחוטא מפריד. זה נקרא
חטא. אז מתי משתמשים במילה הפרדה?
כשאדם חוטא. זה ללכת לאיבוד. אין בתורה, תראה בכל מעשה בראשית, אין הפרדה. ויפרד אלוהים, אין דבר כזה. אתה אומר את זה בכל מוצאי שבת, אתה מבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ואותו דבר בין איש לאשתו. יש הבדלה, אבל לא הפרדה, חד ושלום, בשום פנים ואופן. ומי שלא מבין את הנואנס הזה בין הבדלה לבין הפרדה, אני כל הזמן חוזר, אבל אולי אני לא מספיק מעמיק בדבר הזה, אבל חשוב לתת את הדעת, אז הוא חוטא.
קודם כל, שתמיה, יש הפרדה בין אנשים לבנים, זאת אומרת שיש
הפרדה. זה הבדלה, זאת לא הפרדה. זאת לא הפרדה.
אני משתמשים בכל זאת.
אז אנשים טועים. כמה אנשים משתמשים, כן, אני יבוא, אני יוכל, אני ילך. אז מה? רוב הישראלים לא יודעים לדבר עברית, אז מה אני אעשה? צריך ללמוד אותה.
אם מחפשים את האחד כל הזמן, אז מוצאים את ההבדלה.
אז מבינים שמדובר בהבדלה ולא בהפרדה. בדיוק. ולכן, מה אומר הרב קוק? כל חטא הוא יציאה לעולם הפירוד. אלמה דפירודה. ברגע שהזוהר משתמש במילה אלמה דפירודה, הוא הבין את הבעיה, את שורש הבעיה, זה שאתה נפרד. פרד. זה כמו בפרדס, אם אתה מפריד חס ושלום, הלכת לאיבוד. בסדר? אז צריך להיזהר מאוד מאוד מהדבר הזה. לכן, קיבלו תמורה, תודה, בדמות מיסוך המים בחג הסוכות, תשימו לב מה אומרים לנו חז"ל, המים התחתונים שביקשו, גם אנחנו רוצים להיות קרובים למלך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ידע אותם? הרי זה לפי מה שאנחנו מבינים, זה צריך לעדות אותם, נכון? לא. הוא נותן להם תמורה, מתי? בניסוך המים בחג הסוכות. לאן הולכים המים בחג הסוכות בדיוק? למעלה או למטה? למטה. זאת אומרת, איפה נמצא קמי מלכה? בעומק האדמה.
אבל,
נכון, אבל המזבח הוא רק מה? הפתח, כדי לרדת לעומק האדמה. זאת אומרת שבעצם המים התחתונים, מה הם דרשו בעצם להגיע לאן? לעומק האדמה. זה בדיוק הלימוד כאן, זה חשוב מאוד להבין את זה. כלומר, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא רוחני, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, כמו שאנשים חושבים. זה אין סוף, זה ממלא אפילו את בטן האדמה. לכן ההבדלה היא צורך גבוה המעורר תשוקה לשוב ולהשלים את הבניין האחדותי. רק מי שמבין הבדלה יכול להבין. הרי מי שמבין הבדלה, מה זה מורה עליו שיש לו מה? יפה, דעת. זה תרתי דסתרי. אם יש לך דעת, היית רוצה להתחבר, אז איך אתה מבדיל? כי ההבדלה עניינה חיבור. זה הסוד, רבותיי. כל הבדלה זה חיבור יותר גבוה. אז אני קודם כל צריך לדעת להבדיל כדי להתחבר. ואם אני לא יודע להבדיל, משמע שאין לי דעת, אז גם חיבור לא יהיה. נכון? כך נבראו אדם וחווה. זכר ונקבה דבוקים אחור באחור. ומיד פעלה עליהם ההבדלה בסוד הנסירה. כדי לעורר ביניהם תשוקה לייחוד מחודש ובריא, ברצון ובבחירה חופשית. אבל אם הייתה הפרדה ביניהם וחושבים שהנסירה היא בעצם הפרדה, אז אי אפשר כבר לחזור. לפי זה, נכון? לפי זה מובנת הסיבה להיות שבת בראשית, גם שבת מברכים. כי מה זה מברכים? מקשרים של חודש חשוון. למה? מה הקשור בין ההבדלות האלה שציינתי עכשיו, שרוב השיעור עכשיו סובב סביב אותן הבדלות, לבין חודש חשבן? מה יש בחודש הזה? וזאת, כיוון שבחודש חשבן מתחיל תהליך החזרה אל האחדות הכוללת שקדמה לכל ההבדלות. זאת אומרת, שעד חודש חשבן, מה קרה? הבדלנו, 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 סטופ. מספיק להבדיל, צריך עכשיו למצוא את המכנה המשותף, לקשר, 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 לקשר. סגולתו של החודש, והנה, זה הסוד של חודש חשבן. יש לו סגולה פנימית לחודש הזה. סגולתו של החודש היא בחיבור בין פרטי המציאות. כפי שהדבר הופיע בתיבת נוח. מה יש בתיבת נוח? מה אין? יש הכל. יש דומם? יש. יש צומח? יש. יש חי? יש. יש מדבר? יש. יש הכל. זאת אומרת שמה זה בעצם תיבת נוח? עולם קטן שחוזר לאחדות המקורית, שיודעת לחבר בין המדרגות, תוך כדי שהיא שומרת על הבדלה. ולכן יש קומות ויש תאים. לא אומרים שכל החיות ביחד ובני אדם וכולם יושנים חתולים לכלבים ואיש ואשתו ועולם ואשתו. לא. יש קומות, ובכל קומה יש מנגנון מאוד מסודר, ובתוך הסדר הזה שהוא בעצם הבדלות, 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 תאים, 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 ככה אתה יכול לשרוד. מי שלא יודע לעשות תאים בחייו, טובע. ככה טובעת אונייה שלא עשויה מתאים. אונייה אמיתית, טובה, עשויה מתאים. גם אם יש פרצה, זה רק תא אחד. זה 5 מטר על 5 מטר. אז יש חור באונייה, אז מה? אחרי זה יש עוד תא של 5 מטר על 5 מטר, הכל סגור ברזל, אוויר בפנים. אתם מבינים? ככה בונים צוללת. אם לא, אז כל פדע קטן, הכל טובע. וככה אנשים שלא חזקים. אנחנו חייבים לבנות את עצמנו כמו תיבת נוח. תאים, 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 כל אחד, כן, כמו כוורת. זה אומר לא לערבב הכל, כל פעם. ולדעת לעשות הבדלות בין הדברים. אני יכול לכעוס על ילד, אבל אני אוהב אותו. אני יכול לומר משהו שאולי לא מוצא חן, זה לא אומר שהשתניתי. אנשים שלא מבינים את זה, מה הם לוקחים? הכל כמו ילד קטן, בגלובליות כזאת, כאילו פגעת בי עכשיו, כל העולם שלי חרב. זה לא עובד ככה, זה לא נכון. אתם מבינים איך זה צריך לעבוד? אם לא, אז כל דבר, חז ושלום, מפיל את כל הבניין. הכל קורה. לא בכדי יוצא הצירוף השייך לחודש כשבן משני פסוקים שונים. עכשיו אנחנו מבינים למה. א', כדי להמחיש את חידוש הקשר בחלקי החיים, לכאורה שני פסוקים שקשורים אחד לשני, כן, ארץ זבת חלב הוא דבש, היום, מה הקשר? ב', כיוון שיש קשר עמוק בין הפסוקים עצמם, זה לא נכון שאין קשר. אני עכשיו קראתי את זה בצורה שכאילו להמחיש לכם שאין לזה שום משמעות, אבל זה לא נכון. ותכף אני הוכיח לכם שיש כן, לא יוכיח, כן? תכף הוכיח לכם שיש כן קשר. הפסוק עוסק בברכה, כלומר, בחיבור קיים בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. תשימו לב, מורה כי בייחודם, כן? מגלה הארץ את תנובתה בסוד, עכשיו בוא נקרא את הפסוק, השקיפה ממעון קודשך, כן, מן השמיים, וברך את מי? את עמך. אז מה זה וברך את עמך? קודם כל, למי מברכים את העם? למי מקשרים אותו? עם הקדוש ברוך הוא בכלל. וברך את עמך, תשימו לב לשייכות. אתם שייכים לי, קשר ראשון. נכון? מן השמיים, דרך אגב. כלומר, השמיים יורדים. וברך את עמך עם ישראל, כי את זה עם ישראל. כלומר, תחבר את העם שלך עם המושג ישראל, ועם האדמה. ואת האדמה. אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו. עוד קשר. האדמה עם העם. העם עם הקדוש ברוך הוא. וכל העם עם האבות. נשבעת לאבותינו. ועכשיו, איך קוראים לארץ הזאת? ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, יש תכונה לארץ הזאת, היא זבה. מה זה ארץ זבה? שיש לה? נוזלים. כן? כלומר, יש לה בעצם יציאות של מה? של חלב ושל דבש. למה? לא? לא, חלב ודבש זה בעצם רק למי? לעם ישראל. לאומות העולם היא סגורה, לא נותן. היום הזה, השם אלוהיך מצווך, תשימו לב להמשך עכשיו, לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבדך ובכל נפשך. לפתוח קצת נכון, שלושה חיבורים אלה, בלעדיהם אי אפשר לעשות שום דבר. אז לכן זה מורה, כי בייחודם מגלה הארץ את תנובתה, תודה, בסוד ארץ זבת חלב ודבש, ואת היחס בין אותו שפע לבין החוקים והמשפטים האלוהיים שעם ישראל ממונה על שמירתם. מה הקשר? עכשיו אתם רואים קשר. אם אני כאן שומר על חוקים ואני עושה את החוקים האלוהיים, אז יש לי קשר עם האדמה, האדמה הופכת להיות מניבה, יש לה תנובה, תנובת הארץ. הכל קשור, זה מעגל אחד שאחד מושך את השני, וכל לבבו וכל נפשו עליה. לפי זה ניתן לנצל את תכונת החודש כדי להתרכז מבחינה נפשית. בנוסף לכל ההתכנסות שיש להגביר בזמן ובמקום. קצת עמום, אז אני אנסה לפתוח את זה. יש בחודש הזה, כן, מנגנון פנימי לחזרה, לפגישה עם עצמי. נכון? אז זה לא רק בנפש. זה צריך להיות גם בזמן וגם במקום. בעזרת השם, אני אפתח את השיעור הזה בשבת על העניין של המבול והקשר שלו לנוח. אותה התכנסות בתיבת נוח של החיים, זה לא תיבת נוח של נוח, אותו איש, אלא של החיים עצמם, נותנת רווח להפנמת הרעיון הכללי המחיית כל קומות המציאות יחד. זאת אומרת, עצם זה שאני בעצם מתכנס בחודש הזה, וזה צריך להיות ככה, אז מחבים לך את האור קצת יותר מוקדם, כן, עושים לך שינויים, אתה בחמש וחצי כבר רוצה להיות במיטה. כן, אז מה קורה? זה בעצם בניין שאתה צריך לנצל את הרגעים האלה, שהם יותר חשוכים, לכן החושך מתגבר יותר, כי מה זה חושך אמרנו? כלים. אז ברגע שאתה בחושך, תבנה את הכלים שלך. תנצל לחזק את הכלים שלך. זה נקרא לבנות תיבת נוח לעצמך. אז האדם, הבהמה, החיה, הרמס, הצומח, הדומם, כולם נמצאים בתיבה אחת. זה בדיוק כמו שקורה לנו, זה מה שצריך לקרות לנו בחודש הזה. אני צריך להיפגש עם החי שבי, עם הדומם שבי, עם הצומח שבי, עם כל חלקי המציאות שבי. וכשאני נפגש עם כולם, מה אני יכול לעשות שם? סדר. והבדלה בין כל מדרגה למדרגה, ולבנות נישה לכל אחד, שכל אחד ירגיש טוב, כשאתה רעב תאכל, כשאתה עייף תישן, תקשיב לכל רחשי העולם. אתה לא יכול להיות כמו איזה רובוט שאומר, לא, אני לא שם לב לכלום, אני רק מתקדם ולא אכפת לי. הגוף שלך דורש משהו, הנשמה שלך דורשת משהו, אתה צריך להיות בהאזנה, בעדינות. כדי להיות בעדינות הזאת צריך שקט. כדי שיהיה לך שקט, אתה צריך לחזור לעצמך ולהתכנס. אם אתה לא מתכנס, אתה לא תוכל לצאת חזרה בחודש ניסן. לא יהיה לך מה לתת בחודש ניסן. לרוב רקנות. ולכן זה חיפוש המאזן. בחודש תשרה, ובחודש חשוון זה כבר מזל. לא?
חשוון?
חשוון. תשרה זה מוזמן. אז מה זה? כן, אז מה זה? זאת אומרת, עיקר בית. כלומר, העיקר זה הבית. מה זה בית אמרנו? כלי בית. ובכל שנה מחדש, בחודש חשוון, חוזרת האפשרות להתכנס בתוך תיבת חיינו. ולהיפגש שוב, כן? להפגיש בין שלל ערכי המציאות כדי לעשות בהם סדר והבדלות בסוד כל התאים. וג' הקומות שהיו בתיבת נוח. בשלב זה אין גילוי. הכל בתוך חופסה. ולכן שתי האותיות, נמצאות באמצע הצירוף. נכון? זה שתי הנקבות. אתה לא רואה אותן, הן עטופות. השייך לחודש, ו-ה-ה-י. ורק בזכות ההתכנסות והצמצום הזה בחודש חשוון, נפגשים אנו עם עצמנו, ואז ניתן לצאת חזרה בהערה כלפי חוץ בחודש כסלב. לא צריך לחכות אפילו לניסן, כבר בכסלב. דרך אותן אותיות ה-ה, בסוד, ואביון, כלומר, שתי אותיות כבר הולכות לסוף החודש. אבל יש כבר גילוי, עובדה, אתה תראה את האור. זה מובן הדבר? נראה לי שאתם בהיפנוזה בפה NLP משהו, חבל על הזמן. זה NLP, תסתכל על העת. זה סקיסלר. בסדר? לא בכדי, הושלם בית המקדש הראשון בחודש חשוון, כמובן בספר מלכים א', ומן הראוי היה שבאותו חודש תתחדש גם העבודה בו, נכון? אתה עושה סיום של עבודה, מה אתה מחכה? אלא שכפי האמור לאל, אין ההתגלות מתאימה לחודש חשוון. ולכן, מה עשה שלמה המלך שידע את הסוד הזה? המתין המלך לחודש אחר, הוא המתין עד חודש תשרה הבא כדי לחנוך את הבית. למה הוא עשה את כל זה? זאת אומרת ששלמה המלך נתן בעצם לעצמו אפשרות ליפנים את הבניין לפני שהוא מתחיל לעבוד בו. אתם מבינים מה קורה פה? אנחנו מאוד 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 לחוצים בזמן. כל פעם שעשית משהו אתה מיד רוצה להוציא אותו. וברגע שאתה מוציא אותו ולא מספיק הסתכלת בו, לא מספיק הרווחת את האינטימיות הזאת, לפחות כמה דקות, כמה שעות, כמה ימים, כן? אתה, זה מבזבז. זה מבזבז, זה חבל. רק לעתיד לבוא. כשהשורש והתוצאה ייפגשו, בנקודה אחת, יהיה הבניין יחד עם חינוכו של הבית השלישי, וחודש חשבון. כלומר, אומרים לנו חכמים שלעתיד לבוא, הבית ייבנה ויהיה חונך, כן? וחודש חשבון. זאת אומרת ששם בעצם הסיבה והתוצאה כבר לא צריך התכנסות, שזה כבר גילוי של גול האורות. אז תהפוך תיבת נוח למקום של התכנסות, ויחד עם זה יהיה גילוי. גילוי הסדר הפנימי גם כלפי חוץ. ותיבת נוח יסוד בית המקדש. זה בעצם אותו דבר. כלומר, יש זמנים שבית המקדש צריך לברוח, ולהתכנס, ולזוז קצת הצידה, כי יש מבול בעולם. ויש זמנים שזהו, צריך עכשיו לבוא לעשות את הסדר הגדול, ואז כן להופיע. הסכנה, עכשיו זה הצד השלילי של החודש, הסכנה בחודש חשבון היא שמרוב התכנסות וצמצום, כן, יאבד האדם כל קשר עם העולם הסובב אותו, ואז יסגר, אז גם כלפי שמי אחד ושלום. וכמובן, דיכאון וכל מיני עצבות. בתוך מסגרת ההתכנסות צריכים אנו לפתח, דווקא בתוך ההתכנסות הזאת, בתוך הבית, לפתח ביתר סט את מידת ההשפעה. כלומר, כשאני עכשיו בהתכנסות, מה אני צריך לעשות? לעבוד על נתינה. איפה אבל? בתוך הבית, בתוך ההתכנסות הזאת. כפי שפעל נוח בהיותו בטבע. זה מה שעושה נוח בטבע. כלומר, כדי לא להיעלם ולמות שם בתוך הקופסה הזאת, מה הוא עושה שם? כל היום הוא רק עושה חסד. הוא רץ ממקום למקום ובעצם חזן את הכל. לצורך העניין, נוח שמה משחק את המשחק של מי? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא דאג לכל קומות החיים, והזין את כולן. וכך עלינו לפעול בחודש חשבון, בשעה שאנו נכנסים אל טבע חיינו.
אז לך,
אני
רוצה
לחשוב
שהכלי הוא צריך עכשיו את
ההשפעה לעצמו. הכלי בתוך עצמו צריך למצוא מנגנון שלא ימית את הכלי הזה. בתוך ההתכנסות שלך, תעשי חסד.
כל אחד מגדיר בעצמו מה זה בית?
כל אחד מגדיר בעצמו, כי לבית יש הרבה אפשרויות. מה זה בית? יפה, זה בית לאומי, נכון. זה בית לאומי, זה בית... מה שאני אומר זה שתחזרי בחודש הזה לזהות שלך. בכל המדרגות שזה יכול להיות, גם עם ישראל, גם כנסת ישראל, גם מדינת ישראל, גם העם, הארץ, הבית שלך הפרטי, הכפר שלך, וכו'.
זה מורה לבלבל,
כי זה הרבה מאוד דברים שמדברים דווקא על חודש כסלו
בידע הבסיסי. אז לכן אני אומר שזה לא נכון. גם האור והחודש, גם ההשקעה, אור הגויים, זה המון נושאים שמדברים עליהם נורא.
אבל פה אני לא מדבר על זה. פה אני מדבר על התכנסות, לא על הערה. רק לעתיד לבוא הזכרתי שתהיה הערה בחודש חשבון, אבל לעת עתה לא. בסדר? חשבון של בריאה של, של, של קץ הזמן. אבל היום לא. היום תתמקדי בעצמיות שלך. תתפגשי עם עצמך ועם כל מה שקרוב, עם כל הערכים שלך. עם ירושלים, עם כל מה שחשוב לך, עם התורה, עם הפסוקים, עם הבית, עם הילדים, עם הבעל, עם לא יודע מה, כל המסגרות שאת מציינת, והם כולם נכונים. כן, הכל נכון.
זה כתוב במפורש, רק כלפי חוץ, בכל השקלט.
נכון, נכון. אז אסור לשכוח בחודש זה את המגמה הכללית, זה מה שאני בעצם דואג ולכן כתבתי את זה. שלא תשכחו מרוב התכנסות את המגמה הכללית ההולכת ובונה את מלכות השם לצורך גילויו בעולם. מרוב התכנסות אתה מפסיק כבר להשפיע. לא נכון, זה עירות. תמשיך להשפיע בתוך הקונחייה הקטנה שלך. זה מה שהתרחש בימי רובם. תראו מה זה. שדווקא בחודש חשבון התחיל המרד נגד מלכות בית דוד. כמו שכתוב במלאכים, וימליכו את ירובעם, ובחודש בול, כך הוא נקרא החודש, נלקחה המלכות מבית דוד בכוח, וניתנה לירובעם. זאת אומרת, שמה קרה שם? תכונת החודש, מרוב ההתכנסות, השכיחה את מלכות בית דוד. את המגמה הכללית, שאנחנו הולכים למלכות, לא לשכוח. ולכן מיד אחרי חשבן, בא חודש כסלב, שבסופו אנחנו כן רוצים לגלות את האור הזה במלכות, ולאומות העולם ולכל מה שאמר. חכמי הקבלה מזהירים בפני ההסתגרות של האדם בחודש חשבן, עד כדי שכחת היעד המרכזי העומד בפניו בסוד המלכות. אסור לשכוח את המלכות. כלומר, יש סכנה בחודש חשבן שתזכור רק את התורה ותשכח את המלכות. כי מה זה תורה בעצם? גם כן תיבות. מילה בעברית זה תיבה. אז אתה יכול להסתגר בתוך לימוד תורה מאוד 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 שקט ואינטימי בינך לבינך, בינך לבין אשתך, בינך לבין הילדים, בינך לבין העולם הסובב הקרוב אליך, ולשכוח. זאת אומרת, צריך להיזהר מאוד. הם מוסיפים, חכמי הקבלה, שבגלל השכחה הזאת, חז ושלום, מתעוררות כל המחלוקות בעולם דווקא בחודש זה נגד מלכות ישראל. זאת אומרת, בחודש הזה, אנחנו חווים את זה, אנחנו ממש עדים לדבר הזה. ברוך השם, כל יום שעובר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו השנה מתנות עליונות. ראיתם מה מצאו עכשיו? עוד, חוץ ממה שאמרתי לכם השבוע. כן, עכשיו, עוד מסעו אבן כתובה בערבית עתיקה על האבן של אבן השתייה מה? בית אל מקדסה בית המקדש בערבית מה? גם בכפר אסף אברהם, הוא מצא את זה אתם מבינים מה קורה עכשיו? כלומר, הערבי בעצמו, כשהוא בנה את המסגד, הוא בנה את זה, למה הוא בנה את זה שם? בגלל שכתוב בית אל מקדסה. בית המקדש. וכל יום שעובר, הם נחנקים שם באונסקו. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא יש לו חבל על הזמן, הוא משחק שם משחקים, כן? הם משתוללים, כבר לא יודעים מה לעשות.
הגדיל השם לעשות עמנו.
אבל עכשיו אנחנו רואים את זה כבר, הגדיל השם לעשות עמנו כבר. אנחנו רואים את זה, אנחנו עדים כבר את זה, ברוך השם. הם כמובן. השבט השייך בתכונתו יסודית לחודש חשבן הוא מנשה. תשימו לב למה. כי או שאתה חוזר לנשמה שזה החלק הפנימי או שאתה שוכח נשייה גם בזה חוזר הרמז להיזהר שלא ליפול אל הנשייה מנשה כלומר שוכח או נשמה פנימי בסדר כמה זה בגמטריה נשמה לאיזה מספר שייך את הנשמה שמונה נכון אז נשמה זה 395, 395, כמה זה יוצא ביחד? 8. כלומר, נשמה, אפילו במספר קטן זה עדיין 8, תמיד. המבול החל בחודש חשבן, אוקיי? היום נתתי שיעור באינטרנט למכון מאיר, כן? אז המראיין שאל אותי, מה הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה מבול? אמרתי לו, מבול של מים? הוא הבטיח, לא הבטיח מבולים אחרים, או מהבולים אחרים, כן? יש מלא מהבולים בעולם הזה עכשיו, כולם משתוללים. אז הוא אומר לי, תן לי דוגמאות של כל מיני תופעות של מבול, אז אמרתי לו, אתה לא מספיק לך, כל האינפורמציות, כל אחד זורק מה שבא לו, הכל זה מבול פה, זה שקט, ובשנייה אחת אתה רוצה להראות סרט לחבר שלך, כבר נעלם. אז המבול החל בחודש חשבן, ויש להבין. שההתכנסות בחודש זה נעשית בד בבד עם מה שקורה בחוץ באותו זמן. כלומר, בפנים התכנסות, בחוץ, מבול. תשימו לב מה זה מבול, זה הפך ההתכנסות. נכון? כי תהפכו את המילה מבול, זה בולם. כלומר, מי שבולם נמצא בפנים. מי שלא יודע לבלום, נבלע. בחוץ. כל שנה מחדש מתחולל מבול חיצוני שלובש צורות שונות, ורק מי שמתכנס בתיבת נוח, שהוא בונה לעצמו, וכן, לעמנו, לעצמנו, כן, לעצמו, תפתיד למהר, סליחה, ניצל ממנו. תיבת נוח היא סוד בניין המידות. עכשיו, איך עושים את זה דה פקטו? פשוט מאוד תתרכז על בניין המידות שלך. צריך לעבוד בחודש הזה על כל המידות שלנו, מחדש. ולא להתבייש לבקש סליחה אם בלי כוונה עשינו. אנחנו עושים כל מיני טעויות בלי כוונה. כל אחד מאיתנו. כל הזמן זה כל מיני תזוזות קטנות ותיקונים קטנים. אין מה לעשות, ככה זה. הצוות נוח יסוד בניין המידות והשיעורים המתאימים לאור המתחדש באותה שנה. לא לשכוח שאנחנו בשנה מיוחדת של אור חדש. לא אור של שנה שעברה. רק בבניית התיבה ובעובדה שאנו נכנסים לתוכה, נשמרים אנו מריבוי האור המחלה את כל מי שלא משתדים לצורתו, ונשארים חד ושלום בחוץ. אז בחודש הזה, כן צריך להיכנס לתיבה, כן צריך להסתגר, כן צריך להצטמצם, כן צריך להיפגש עם עצמו. וזה סוד המבול בכל מקום, זאת אומרת, עצם זה שלא נכנסת לתיבה והלכת לאיבוד, כן בלי בלמים. אז בעזרת השם, כן, כל העניין הממש יסודי של החודש, זה כן לקבל את זה, שזו תקופה והקדוש ברוך הוא עוזר לנו, מבחינת הטמפרטורה, הגשם, הרוח, והקור, וכל מה שעוזר לך להיכנס לתוך הפוך שלך. אז תיכנס לתוך המנגנון הזה, תבנה אותו, תיבנה מחדש, ובעזרת השם יהיו לך כלים חדשים כבר בחודש הבא, בסוף החודש, להדליק אור של חנוכה בצורה שבעצם אף פעם לא גילית, כי זה לפי הבניין שעשית לעצמך, שרכשת, שאתה יכול ליצוק אחרי זה תוכן לתוך החנוכה. כן.
אתה יכול לחבר אותנו, אני חושב שבוע שעבר דיברנו על זה שבעצם זכר והנקבה
מתחברים, כן.
שמחת תורה.
כן.
אז איך זה
מתחבר לזה שעכשיו זה תקווה למחורת של הבדלה? להפך, להפך. אמרתי שדווקא צריך להתכנס בזה, נגמרה הבדלה.
יחד.
אמרתי שבחודש חשבה נגמרה הבדלה וצריך לחזור לחיבור, כתבתי את זה.
כן, אז איפה אנחנו מבחינת שמחת תורה? שמחת תורה, זכר והנקבה? לא, היה
אז בייחוד. זהו, בזמן.
ועכשיו?
זה, לא, עכשיו בייחוד, ועכשיו אתה רוצה להמשיך בייחוד הזה, לפתח אותו. זה בדיוק העניין.
בפנים.
בפנים. בפנים, ממש כלפי פנים. ביני לבין עצמי, לבינך לבין עצמי, כל הזוגיות וכל המדרגה. כן, זה התוכן. להפך, זה נגמר העניין של בחוץ, 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 כל ההבדלות האלה, עכשיו צריך בעצם להתחבר.
בעצם אחרי שהסוכה היא הראית, אז המבול כאילו גורם לנו להיות בפנים שלנו.
בטבע.
בטבע.
כנסי לטבע. בסדר, זה כל פרשת השבוע, בעזרת השם, אנחנו עוד נעסוק בזה בשבת, אני באמצע כתיבת השיעור, על העניין הזה. כלומר, זה יעסוק בנושא הספציפי הזה של איך להתרכז ואיך לעשות את הדברים בפנים. שאלות? חודש טוב ומבורך. מה? לא עכשיו, כי זה אנשים שלא באים לשיעור, אז בעזרת השם תשאלי אותו ביום חמישי.
תודה רבה.
מה בול?